רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, בסלון של בקול, בקול בוסקילה, בתוכנית אירוח רדיופונית בגובה העיניים.
שלום לכולם, תודה שחזרתם להאזין לתוכנית שלי. שלום למיכלי.
היי.
היי, שלום, מיכל בנימין. טוב, אז אני ככה אעשה הקדמה. בינואר האחרון, בני חניר בנימין, זכרונו לברכה, בן הכפר שלנו, קצין ולוחם בגדוד 8200, בחטיבת 261.
8208.
שנהרג בקרבות ברצועת עזה, בינואר האחרון, בן 29. אני רוצה להגיד על ניר שהוא היה מפקד מאוד מוערך.
נכון.
וחייבת לומר, בתור כאילו מישהי שממש גרה כאן וחניכה בפנימיה, זה היה יום מאוד 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 קשה לכולם. גם מבחינתי, זה פגש אותי ואת האנשים שאני מאוד 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 אוהבת ומעריכה. את מיכל אני הכרתי במלכות כפר, בכיתה יוד. הכרתי אישה הכי מדהימה שיש, אופטימית ותמיד עם חיוך על הפנים. אני זוכרת שכל פעם שהייתי מסתכלת עלייך, הייתי אומרת, ככה אני רוצה להיות. כאילו, הכי שמחה וכל פעם ממש מגיעה, והאור של המקום. התמלאתי השראה מאיך שהתנהלת והתקשורת שלך עם אנשים. וממש עם הזמן, תוך כדי שהכרתי אותך, פשוט הרצתי את האישה שאת היית. אני זוכרת שבמהלך המסע הייתה פעילות, וכל אחת חשפה, היה את הפתקים, כל אחת חשפה את הסיפור שלה, ואני זוכרת שדיברת על אחיך.
רוני.
נכון, על רוני. ודיברת על סיטואציה כל כך כאילו קשה, שהייתה נראית לי כאילו סוף העולם. והראית לנו אותה וסיפרת לנו אותה בראייה כל כך אחרת, כאילו בזווית בריאה, שלא הצלחתי להבין איך את עושה את זה. כאילו, המילים שאמרת שם ממש ממש חקוקות לי בלב, ובאמת נכנס לי ללב הכי חזק שיש, ותמיד שהעלו את מיכל אמרתי שאתה אדם עם הלב הכי ענק, והחיוך הכי כובש והכי שמח.
אז ברדיו לא רואים שאני עם דמעות כבר, כן? ההתרגשות של המילים שלך.
אז מיכל, תספרי קצת על עצמך.
על עצמי?
כן.
לא התכוננתי על עצמי, התכוננתי רק על ניר. טוב, אז אנחנו גרים בכפר הנוער הדס הנעורים כבר 17 שנה בערך. נולדתי בדבריה. לאבא שלי קוראים פרץ, ולאמא שלי אמילי. זה הכי אחורה שיש. וואי, עכשיו לספר על עצמי, זה קצת קשוח לי, אבל בגדול גדלנו בדבריה. הכרתי את אופר כשהייתי, אופר שהוא עובד בכפר. אני רק האישה של
את הרבה יותר מזה.
הכרנו בגיל 18, אני הייתי בת 18, התחתנו כשהייתי בת 20. ילדתי את ניר, את האור הגדול של הבית, אחר כך את האור הגדול של הבית השני שזו אביה. ואחרי משהו כמו בגיל 28 עזבנו את דבריה לנעורים. השירות הלאומי שלי עשיתי בכפר הילדים בקרמיאל. ואמרתי, יום אחד אני אהיה בזה שוב. שם היו לנו משפחתונים בכפר הילדים בקרמיאל, זאת הייתה שנת השירות שלי. ואז כחלק משבילי החיים הגענו לנעורים. מצאתי את זה כהזדמנות. עזבנו את דבריה. זה היה קצת לא פשוט בהתחלה, אבל מהר מאוד התאקלמנו פה בכפר. אנחנו מאוד 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 אוהבים את הכפר ומאוד מעריכים את המקום שאנחנו נמצאים בו. וזאת הזדמנות גם, עוד לא דיברנו על ניר, אבל זאת הזדמנות שאנחנו מדברים על הכפר, אז להוקיר את הכפר על כל מה שהוא בשביל החיים שלנו, ועל כל מה שהם עשו עבורנו בתקופה האחרונה, שזה מעבר אין לי את המילים המדויקות להגיד תודה על מה שקרה פה בתקופה האחרונה. אני עוד אמצא את כל המילים הנכונות, אבל הכפר הוא המשפחה השנייה שלנו. הכפר, הקהילה, הצוות, החניכים, שאנחנו אוהבים את כולם. אנחנו פשוט אוהבים את כולם, והם פשוט המשפחה השנייה שלנו. זהו, למדתי קצת בחיים שלי. ראיתי בזה כמו להיות מודל עבור הילדים שלי. אני חושבת שהם גם לקחו את זה איתם. עבדתי בעבודות שיווק וכאלה. על העבודה שלי היום אני פחות מדברת. פעם הייתי מדברת על זה מהבוקר עד הלילה, אבל היום זה כבר דבר שהוא פחות. היום העיסוק שלי, כאילו, אני מפיקת אירועים, עכשיו אני קצת פחות. עכשיו אני בעיקר מתעסקת בהנצחה של ניר. מה עוד על עצמי? נראה לי שזה מספיק,
נראה
לא?
נראה לי מספיק, כן.
מספיק, כן? כן. זהו, יותר מדי אפילו.
לא.
יותר מדי לספר.
אני אגיד שאני זוכרת שביום שפורסם שניר נהרג, יצאנו כולנו, כל המדריכים והחניכים, שוחררנו מהבית ספר מוקדם יותר, ויצאנו כולנו עם דגלי ישראל.
ראיתי את זה.
ללוות את הרכבים שיצאו לבית העלמין. אני זוכרת שממש עמדתי שם, קודם כל שבכלל התבשרתי בדבר הזה שהודיעו לנו לא ידעתי כאילו איך באמת להקל מה קורה, כי שוב פעם זה מבחינתי, זה פגש אותי כאילו במשהו שהוא נורא קרוב אליי, כאילו אני לא זכיתי להכיר את ניר. זכיתי לשמוע עליו ממך המון, המון, המון.
מי שמכיר אותי, אז מכיר את ניר, כי אני מדברת עליו.
נכון.
דיברתי עליו הרבה, עכשיו מדברת עליו קצת יותר, כי הוא לא פה, כי הוא לא מסכים לי לדבר עליו. אם את תמצאי לך נושאים אחרים לדבר עליהם, לא צריך כל הזמן לדבר עליי. זה משפט שגור, קבוע אצלו, כן. אז מי שמכיר אותי, מכיר את ניר.
לגמרי, לגמרי, ממש, זה ממש, באמת ככה. כל הזמן דיברת על ניר, ועל אביה, וזהו, אז זה היה לי נורא נורא קשה, ולא ידעתי איך לגשת לזה, ואני זוכרת שעמדתי ממש עם הדגל, ואמרו שכאילו, שאתם כבר יצאתם, וכל רכב שעובר אני רק מחפשת את המבט, מחפשת לראות. השבוע זה שבוע קשה.
נכון.
זה שבוע בין זיכרון לזיכרון, ושכול היא מילה מאוד מאוד קשה. וחשוב לי להגיד גם פה, מה שמרגיש לך לנכון, תגידי, ומה שלא, אנחנו נעצור, ואנחנו נעבור לנושא אחר, והכל, הכל, הכל בסדר. רוב האנשים אחרי מקרה כזה לא יודעים איך להתמודד, וזה הופך אותם למאוד בודדים. כי יש המון אנשים שלא יודעים איך לגשת, לא יודעים אם לשאול מה שלומך, או איך את מרגישה, או אם לתת חיבוק.
אז בוא נעשה, בוא נעזור.
כן.
אז ככה, אז כאילו, זה מדהים, כי זה באמת פוגש כל בן אדם בצורה שונה. לא אותנו, לא את השקולים, לא את ההורים ואת האחים ואת האלמנות, לא אלה. אני מדברת על האנשים שהם אנשים קרובים, שהם חברים, שהם אמיתים. כל האנשים במעטפת, ואני, רגע, לפני שאני אגיד, אני אגיד שהמעטפת היא מרגשת, היא מדהימה והיא מטורפת. אני לא יודעת בלי המעטפת, איפה אני לפחות על עצמי, איפה אני הייתי. אז הדבר הכי לא כיף לשמוע זה מה שלומך, איך אתה. בהתחלה הייתי מסתכלת על אנשים, כאילו איך בדיוק אתה רוצה שאני אענה.
כן.
כאילו איך את, כאילו אתה רוצה את זה במפורט או במצומצם, את האמת או את השקר. אז כאילו, זה נכון שלא יודעים איך לשאול, אני כאילו, אני רוצה להסביר, כאילו אנחנו רוצים להגיד את זה. אז אחד, זאת שאלה שהיא תלוי באיזה שעה ביום אתה שואל אותי. יכול לשאול אותי בבוקר ביום טוב, אז אני בסדר. יכול לשאול אותי בבוקר ביום רע, אני גרוע. ואפשר כל מיני תשובות אחרות, אז עשינו כזה איזה צחוק בינינו במשפחה, איך אנחנו עונים. אני לא אגיד את זה ברדיו, כי זה לא מכובד. אבל זה מתחיל בעוד חטא, עובר לרש. זהו, זה מספיק. אז אנחנו... זה, אפשר להגיד שאנחנו יום-יום, שעה-שעה, יש לנו ימים טובים ויש לנו ימים גרועים. ובגדול, אנחנו בימים הנוראים. אנחנו בימים הנוראים של החיים שלנו. אנחנו מחזיקים בכל מיני דברים שניר אמר, שניר עשה, שניר היה רוצה, ומשתדלים להחזיק, כאילו... אז לשאול איך אתה, זאת שאלה, איך את, איך אתה, אפשר לדלג, אפשר להסתכל בעיניים, במבט אפשר להבין שאתה שואל מה שלומי, או את שואלת מה שלומי. יש הרבה תחושות של, כאילו אנחנו מסומנים כאלה, איך אני אסביר את זה, כאילו, זה שיח של משפחות שכולות נראה לי, אתה כאילו... אתה עובר וכאילו אתה מרגיש שמסתכלים עליך.
כן.
מצד אחד זה מובן, כי זה הסיפור, הסיפור הוא ממש עכשיו. אני חושבת שאנחנו ב-102, 101 או 102 ימים. אני לא סופרת, אני מודה שאני לא סופרת. אבל זה בסביבות האלה שזה ממש עכשיו. זהו, אז יש כל מיני תחושות של אנשים מסתכלים עליך וש... אז אני משתדלת להבין, אנחנו משתדלים גם להבין כל תגובה וכל גישה של כל מישהו ש... לפני שנכנסתי לפה, קיבלתי מסנג'ר מחברה מרחוק, שרק היום היא איזה לכתוב לי, איזה במרכאות, כן? לכתוב לי כמה היא משתתפת בצערי. ועניתי לה, אני גאה בך על האומץ, תודה. אני מחכה. שולחת לחיבוק בחזרה. היא כתבה לי שהיא לקחה אומץ בשביל לכתוב לי. אז כאילו, אנחנו אמורים להשתדל להבין, אני בעיניים שלי חושבת ככה, שאני אמורה להתחשב בכל מבט, בכל איזה, אסור לפגוע באף בן אדם מבחינתי, ולכן... לא, נשתדל לא לתת ביקורת לאף אחד על כל תגובה שאולי נשמעת הזויה מוזרה, ויש כאלה.
אני בטוחה.
אז אנחנו משתדלים.
טוב, אז זה חשוב, זה חשוב להעביר את זה, כי זה המון, כאילו, המון התלבטויות. אני כאילו, נהיה לעצמי שאני יושבת מולך, ואני אומרת, כאילו, אני מכירה אותך. ואני נורא, שוב פעם, נורא אוהבת אותך, נורא מעריכה אותך, ועדיין כאילו אני מפחדת להגיד איזה משהו שיצא לא נכון, שיתפרש לא נכון, וכמו שאת אומרת, כאילו...
אז מאוד, עוד פעם, זה מאוד אינדיבידואלי לכל בן אדם ובן אדם. לא רק לזה שאומר את השלום, או מתחשב, או מנחם. זה גם לזה שמקבל. כי יש אחד שיקבל את זה מהשקולים, יש אחד שיקבל את הניחומים, ויש אחד שפחות.
נכון.
אבל בגדול, יש הרבה מאוד הערות כמו משתתפת בצער. כאילו, אני מבינה, כאילו, זה אומרים את זה יותר בעיניי, כאילו, בתקופת השיבה, החודש הזה, כאילו, עכשיו זה כבר כזה... אני לא איזה מורה דרך לשכול, ממש לא, זה לא מה שאני אומרת. אני פשוט אומרת שיש כל מיני גישות ושיטות ודרך וצורה. אז אם לפעמים מתפלט לנו ואנחנו לא בא לנו ואנחנו עונים לא יפה, אז סליחה מראש. אז זה, כי זה תופס אותנו כל פעם בסיטואציה אחרת. וגם אנחנו לפעמים יכולים להיות ממש טוב, אז לא צריך להוריד לנו. יש מצבים שאנחנו ממש סבבה, ואז באים ומשתתפת בצערך. רגע, עכשיו בדיוק הרמתי לעצמי לאיזה דקה, שתיים, אז זה מורכב. ואפשר לדון לא את המנחמים ולא את המתנחמים.
בטח. לגמרי. טוב, אז בואי תתחיל בלספר לי על ניר.
וואי, וואי, וואי. ניר נולד ב-19 לעשירי ביום שהוא נולד, 94, ביום שהוא נולד היה פיגוע קו 5. כשאני עליתי אחרי הלידה במעלית, אמרו לי, היום את הבאת חיים. היום הלכו הרבה חיים.
וואו.
ניר נולד ילד יפה, יפה, יפה. הוא היה נכד ראשון אצלנו במשפחה. אני התחתנתי, אנחנו 6 אחים, אני התחתנתי ראשונה. ואז הוא היה גם, כאילו, כולנו היינו צעירים, אני בת 20 עם ילד, ואני האמצעית, אז יש לי עוד אח, כאילו, בהפרש שהוא כמו חבר, עמיחי, הוא כמו היה חבר של ניר. ממש צעיר. הוא היה אולי בן 12.
וואו.
אז כן. אז ניר, אני תמיד הייתי אומרת שניר הוא הבן השביעי של אבא שלי. וככה גם, ככה גם הוא גדל. הוא היה באמת הבן השביעי של אבא שלי. בינו לבין אבא שלי היה קשר מאוד מאוד מיוחד. זהו, גדלנו בדבריה. ניר למד בכיתה, בגן ובכיתה א' הוא למד בקיבוץ אפיקים. נגיד עכשיו שהוא היה ילד מאוד שובב, היינו צריכים להחזיק אותו, לדאוג לו להרבה שעות פעילות, וזאת הסיבה בעצם שהעברנו אותו לקיבוץ אפיקים, ואז בכיתה ב' הוא עבר לבית ספר קיינר בדבריה. אחר כך הוא עבר לחטיבה, ובכיתה ח' כבר עברנו לכאן, עברנו לנאורים. כשעברנו לפה הוא הלך ללמוד ברופין, שם ככה ביום הקבלה, ביום הדיונים, ביום יודעת, להתקבל לבית ספר. ביום הרעיונות, זהו, תודה. אז הציעו לו את כיתת מופת, הוא נורא נלחץ מזה, כן, כי כאילו, זה הציונים שהיו לו, היה מתאים לזה. אני לא רוצה מופת. טוב, אני לא ארחיב על זה, כי הוא יכעס עליי מאוד על מה שאני, אם אני אספר את כל הסיטואציה, אבל בסוף הציעו לו את כיתת מדעים, אז הוא התפשר. הוא הסכים, לא התפשר. הוא הסכים. ניר היה ילד, גם בתור ילד וגם בתור תלמיד חוקר כזה. את מכירה, לא יודעת, יש ילדים שלוקחים מכשיר, מפרקים לו את הצורה ולמכשיר ומרכיבים אותו מחדש או מייצרים משהו אחר, זה היה ניר. וכשבאנו לכאן, וכשהוא היה בכיתת מדעים, אז הם למדו כל מיני דברים גם בכימיה. ואז הוא הכיר עם איזה חבר מהכיתה, איזה תלמיד שהיה איתם בכיתה, אז הם, כן, בואו נספר את זה פעם אחת. הרבה מכירים את הסיפור הזה, אבל לא כולם. אז הוא התחיל לבנות רקטות.
וואו. מה?
מדרך לא דרך הוא השיג את כל החומרים. והוא בנה רקטות ממש. היה אוסף את הגלילים, בונה את הרקטה, קונה חומרים מכל מיני מקומות. יש לנו חוויות פה גם מנאורים עם הסיפור הזה, עד שיהודה שהיה הקבט של הכפר כבר בא לאופר ואמר לו, תקשיב, זה חייב להיפסק. כי פעם אחת שניר עשה את זה, הרקטה עפה לתוך המגרש כדורגל. אז פה כבר חרגנו מכל מה שאפשר, ואז אבא, אבא, אני מבטיח לך, זה אחרון, זה אחרון, זה אחרון. יש בדיחה מאוד מאוד שאנחנו מספרים אותה כל פעם מחדש, אז הוא עשה את האחרונה, ואז רואים, אופר רואה את אבי אוחיון רץ בנאורים, מול אולנטה רץ, עם יהודה אוחיון, עם האוטו, יש יריות, איזה יריות? תעצרו, זה ניר, הוא ירה את הרקטה האחרונה. אז זה היה מזמן. כמובן שזה לא פגע באף אחד, זה היה למקום פתוח, אבל אלו התחביבים שהיו לניר. זה היה משחק המון במחשב. המעבר מדבריה לנאורים לא היה לו קל מבחינה חברתית, לקח זמן. זאת הזדמנות, אם יש פה תלמידים ששומעים, אז שישימו לב. לזה שמגיע מישהו מעיר אחרת לעיר אחרת, אז לנסות להקל על המעבר, לנסות להיות יותר חברים. זהו, ואז מסיימים י' ב', כבר היו לו קבוצת חברים מאוד, מאוד מגוונת, שהם עד היום חברים שלו, מעד היום כמעט באים אלינו, כמעט, עכשיו יותר הם באים כל יום שישי. כן, הם חברים עד היום. זהו, לצבא, אז ניר חלם להיות טייס. עבר שלושה, לא שלושה, של, היה כזה כל מיני תנאי קבלה, איך קוראים לזה? ברחו לי המילים. מבדקים.
אוקיי,
זהו. אז זה היה מבדק אחד, מבדק שתיים, השלישי הוא כבר לא שם. ואז הוא מתחיל לעבור לכל מיני דברים אחרים שעניינו אותו. הוא גדל בצל האחים שלי, אחי רוני, אחי ליאור, אחי עמיחי ויעקב. כולם ביחידות קרביות, כולם לוחמים, הרוב גם קצינים. והוא גדל בצל שלהם, והוא החליט שהוא רוצה להיות לוחם, שואף לסיירות, הולך לחובלים, הוא התקבל לעוד. קיצור, כל התהליך הזה, היום זה נראה כמו לא מעניין, אבל התהליך הזה, הוא עבר בתהליך הזה הרבה מאוד דברים מבחינת ההתבגרות האישית שלו, ובסופו של דבר הוא סיים את הצבא כקצין, לוחם, וכסמך ממפה בגדוד 932 של הנחל. משם הוא, כמובן אני מנחה את הילדים שלי כל החיים לדרך, לחלום של האימהות. תעשו צבא, תלמדו, תצליחו, זה הדרך, זאת הדרך. אז בחפירות של אימא, אני הייתי שם כל הזמן. אז הילדים שלי, לשמחתי, עשו דברים טובים, עושים דברים טובים. והוא סיים את הצבא, לפני שהוא יצא לטיול הגדול, שאני ממש ממש תמכתי בטיול הגדול, אני מאמינה בזה, אני חושבת שזה נכון, אני חושבת שאחרי הצבא צריך רגע לנוח, רגע לנשום, רגע להחליט מה אתה עושה עם החיים שלך, שזה בסדר. אז כמובן הוא עשה פסיכומטרי, לפני שיצא לטיול, ואז הוא יצא לטיול, שוב התלבטות, מה ללמוד, בסוף הוא החליט ללמוד מהנדס חשמל בבר אילן, לימודים קשים, יום אחד אפילו אמרתי לו, תקשיב, ניר, אם זה כזה קשה, אז אני רוצה רגע להבין, אתה בכלל נהנה מזה? אז הוא אומר לי, נראה לך שהייתי נשאר שם דקה אם אני לא נהנה מזה? אמרתי לו, אז תקרא את עצמך, מה אכפת לי כזה, כאילו... זהו, ואחר כך בת זוג, שאני בתור אימא, ילד כבר באמצע התואר בהנדסת חשמל, מה עם חברה הביתה? מה קורה? בדרך היו כמה דברים, אבל כאילו לא... ואז היא מגיעה, נעמי מגיעה, אנחנו עד היום, כאילו כמובן, מבחינתי חברה של ניר, וזהו, ככה נכנסה עם העיניים הגדולות והיפות שלה. אנחנו מאוד אוהבים אותה, היא חלק מהחיים שלנו וחלק מאיתנו, והיא חלק מהמשפחה שלנו, היא משפחה שלנו. ואז זהו, מה עוד לספר? במסלול החיים, זה פחות או יותר מסלול החיים. כן. זה כאילו סיפור חייב, אבל בתוך כל מה שאמרתי עכשיו, יש לי עוד מיליון סיפורים, לא, תבחרי מה מעניין.
אמרו לי, תספרי מה שאת חושבת.
אצלנו בבית, ניר היה טכנולוגי יותר, אז ניר, אני צריכה עזרה בזה. ניר צריך לסדר לי את זה, ניר, כאילו, זה חסר. זה לא רק זה חסר, אז כאילו חסרים הרבה דברים, אבל כאילו הוא היה פתרונות להרבה דברים בבית. אז בוא נשים איזה משהו.
נשים שיר?
נשים איזה שיר, אני צריכה לנשום רגע קצת.
אין בעיה, אז אנחנו עכשיו נעבור לשיר, ואנחנו נחזור אחריו.
Oh. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם כבני רשף חשו הרחיקו להשיב את כבוד האדם אל ארץ אל פש שדותיה אל הכרמל והמדבר אל עם אשר לא יחשה שאת בניו לא יפקיר לסר אל ארץ שבהריה בוהמת עיר מדור לדור אל ארץ אם לתבורה קשורים בניה בטוב וברע בחצי הלילה עוברת בשדותינו רוח שרה ערבה אילמת תרקים אז ראש על אשר שחר לא שר אל ארץ היא אל פש שדותיה אל הכרמל והמדבר אל עם אשר לא יחשה שאת בניו לא יפקיר לסר אל ארץ שדמעותיה נושרות על שדה חמניות שאיצפונה
סיפרתי קצת על ניר בכל תהליך הקבלה שלו לצבא, שזה היה תהליך די ארוך. ונגיד במאמר מוסדגר שכל מה שניר עשה בחייו ועשה לא מעט, והוא הצליח, הוא פשוט התמיד, הוא פשוט השקיע. הוא ממש השקיע בשביל להצליח בדברים שבסופו של דבר הוא הצליח בהם. ובכל התהליך שלי התקבל איזשהו משהו בצבא, אז פתאום התפספס לו, התפספס לו הזמנים מבחינת הגיוסים. אתם מכירים את זה הרבה יותר טוב עכשיו ממני. אני בכלל,
נכון,
אני
כן.
לא שם, זה אתם, אתם על זה עכשיו, כי הייתה י' ב', י' א'. אז זה היה לו פרק זמן למלא, אז מה אני עושה עם עצמי עכשיו? כאילו, ואז אחרו אני באה אמר לו, מכינה, מה זאת אומרת? אז הוא אומר לו, אבל אוגוסט, אנחנו באוגוסט, כאילו לקראת שנה הבאה, כבר כל המכינות, זה גמרנו, נכון?
נכון.
אז בסדר, אז סידרו לו את זה, והוא נכנס למכינת עמיחי.
וואו, אני מכירה.
המכינת עמיחי בקיבוץ קרמים. הגיע לשם, ובאמת מקום שהכיר, הוא מימש את עצמו שם, ככה יצא לי עכשיו בתקופה האחרונה לקרוא כל מיני דברים שהוא כתב ועשה במכינה, אז הוא היה בוועדת טיולים, אם אני, ועדת מסע, וראיתי כן. שהוא עשה דברים, גם ספר של טיולים, וגם חלק מהמסעות, וכמה הוא היה מדויק שם בהכנות ובפרטים, מדהים לראות את זה ולקרוא את זה גם היום. ושם הוא גילה עוד עולמות, עוד דברים. אני בכלל, באג'נדה שלי, אני ממש מחזקת כל תלמיד י' ב' וי' א' שמתכנן ללכת למכינה קדם צבאית או מכינה למנהיגות. חושבת שזה בריא, אני חושבת שזה עושה טוב, זה מפתח ומגבש את האישיות לקראת. בעיניי זה קצת צעיר מדי להתגייס בגיל 18, אבל אני... זו דעתי האישית בכלל, שלא אני עושה פה בלגן במדינה כרגע, אבל בדעה הזאת שלי, אני חושבת שהגיבוש האישי הוא חשוב, וניר עשה את זה יפה, ואז כמובן אחר כך לצבא. זהו, זה המכינה עד היום, אנחנו די בקשר, ומיד אחרי ניר, גם אביה הלכה למכינת עמיחי.
וואו.
גם היא הייתה שם, וזה היה מדהים. כל אחד נתן ולקח מהמכינה דברים שונים. זהו, וכשניר יצא, תדעת, בוא נספר קצת על אביה וניר.
בואי.
יאללה. אביה וניר, שני אחים מדהימים. מדהימים מכיתה, מלפני הטיול לצבא, עד אז. כמו כל אחים במדינת ישראל.
חתול ואחווה.
מה זה חתול ואחווה? כן, ניר כל הזמן גונן על אביה, וכל הזמן דאג לה, וכל הזמן שמר עליה. יש מיליון סיפורים באיזה רמת שמירה, ובקצת מוגזם. אבל ביום שניר נסע לטיול, זה היה מה שנקרא החיבור הגדול ביניהם, והם הפכו להיות החברים הכי טובים. זאת הזדמנות להגיד לכל האחים שמקשיבים, אל תבזבזו את הזמן בלריב, פשוט תהיה חברים טובים מעכשיו, מאיפה שאתם נמצאים.
כמה זה חשוב, באמת, להעריך את הרגע, את האנשים ש...
יהיו כזה חברים מאוד טובים.
היה לי פחד מטורף ביום ההודעה להגיע לאביה. אני גאה להם על החברות שהייתה ביניהם, על הקשר הפתוח שהיה ביניהם, על ההגנה שהיא קיבלה מניר, ועל כל העוצמות שהוא נתן לה, ואני מקווה שהוא ככה... היא הייתה בכל השלבים, אני בטוחה.
זהו, אז זה האחים. נראה ילד מאוד חכם. וילד סקרן. אני חושבת שה... הסקרנות זה משהו שהוא פיתח בעצמו. וכאילו, מה זה פיתח בעצמו? הייתה לו תמיד את התכונה הזאת, שהוא היה סקרן, ואז הוא היה עושה הרבה מאוד דברים. היינו יושבים, נגיד, עושים טריוויה.
כן.
אף אחד לא יודע את התשובות. ניר, הוא תמיד היה יודע. וכאילו, יאללה, רק אתה זה שיודע כל זמן, כזה. כי הוא היה קורא הרבה, מתעניין הרבה. יום אחד אני שואלת אותו בוואטסאפ, אני כותבת לו דעת וואטסאפ, אני שואלת אותו שאלה, אני לא זוכרת את השאלה, כן? ואז הוא אומר לי, את יודעת שזה וואטסאפ ולא גוגל. אבל כי הוא ידע את התשובה, אבל פשוט שלח אותי לגוגל, כאילו, תלמדי בעצמך. וזהו, זה ילד שנתן המון המון נחת. המון נחת. המון גאווה. אופר תמיד אומר, אני תמיד הלכתי עם נוצות של טווס בכפר, רק מהידיעה שאלה הילדים שלי. היה איזו תקופה בבית שניר ואביה שניהם היו חיילים בו זמנית. ואז אני אומרת להם, חיכיתי ליום הזה, שאני אוכל לצלם את שניכם על מדים, תעמדו. טוב, זה לקח זמן עד שהם הסכימו, לא, ככה תמונה, ככה תמונה. ואז אמרתי להם, איזה מעצבנים אתם, אם הייתי יודעת שזה מה שיצא ממכם, הייתי עושה 10 ילדים כמוכם. כן, אז הגידול לא היה פשוט, אבל יצאו ילדים לתפארת. עליהם זה נאמר לתפארת מדינת ישראל.
בואי נדבר על איזה מפקד ניר היה.
איזה מפקד ניר היה. קודם, באופי שלו, את יודעת, אני לפעמים שואלת את עצמי, האם תכונת הענווה והצניות זה נרכש או מולד? אצל ניר לדעתי זה היה מולד. אני מתה להיות כמו, אבל זה גדול עליי. אז הוא היה מפקד, החיילים שלו, אני הבנתי שהם ממש ממש העריכו אותו ואהבו אותו. גם בטירונות וגם גם עכשיו, כאילו, בתקופה של המילואים. אז באמת הוא היה מכבד, את יודעת, זה לא שאני הייתי שם וראיתי את זה, אבל אני שמעתי, הוא היה מכבד את כולם, הוא היה דורש מהם, הוא פעם סיפר לי איזשהו סיפור, על איזשהו חייל שמספר שהוא נהג ושתה, משהו כזה, באמצע סדנה, באמצע הרצאה שהוא מלמד אותם על בטיחות.
כן.
אז הוא אמר לו, תגיד, אמא שלך יודעת? אז הוא התקשר לאמא שלו באמצע.
וואו.
ואמר לו, עכשיו אתה מספר לה, כדי שהוא ילמד וכדי שכולם ילמדו. וזה היה עבורו כאילו ללמד אותם על החשיבות של הבטיחות שלהם, על החיים שלהם, שישמרו על החיים שלהם. אז לפי דעתי, מה שאני מבינה מכל הסיפורים, הם העריכו אותו מאוד החיילים. ובתור מפקד הוא היה ממש סוג של מנהיג. ובעיקר צנוע, כאילו רצינו איזושהי תמונה, מהממפה שלו, שהתקשרנו אליו, אמרנו, אנחנו רוצים תמונה של ניר מדבר מול החיילים. אז הוא אמר, אין את זה ב-DNA של ניר, עומד מדבר מול חיילים, זה כאילו אומר מה שצריך. אז אפשר ללמוד מכל הסיפורים, שהוא היה דואג לכולם. עכשיו במלחמה אפשר לספר שהיו כמה, זה, במילואים זה לא כמו בסדיר, זה אחרת. אז יש משפחות, יש ילדים. ניר היה רווק, אמנם עם בת זוג, אבל עדיין יש משפחות עם ילדים. אז הם קודם כל יוצאים ראשונים. הם יוצאים לשבת. ניר יוצא במוצאי שבת. קודם החיילים. ביום הולדת שלו, עוד הייתה תחילת המלחמה. ה-19 לעשירי, זה היה יום הולדת שלו, המלחמה פרצה בשביעי לעשירי. אז אני ככה אומרת, אין דבר כזה שאני לא חוגגת לניר יום הולדת, איך אני עושה את זה? טוב, הפכנו פה קצת עולמות כדי להגיע אליו. הגעתי בדרך לא דרך למפקד, לזה, כל מי שהיה צריך הגעתי בסוף, ואז שאמרו לי, תקשיבי, אין אישור ליציאות. אמרתי להם, תקשיבו, שיצא לשעה, שיהיה איתנו בבית חולים, אנחנו נבוא לבית חולים, כי אני אספר על זה עוד מעט על נעמי שהייתה מאושפזת אחרי תאונת דרכים. שיבוא לשם, נחגוג לו יום הולדת, נאכל עוגה יחד, חיבוק, נשיקה, וביי, ויחזור למילואים. לא הסכימו, וטוב. אז בסוף קיבלנו, התקבל האישור. אז באים אליו, אומרים לו, ניר, אתה יוצא לשעה לאיכילוב. זה אומר, אני לא יוצא הראשון. אז אם מישהו יוצא, זה לא הוא, אלו ביום הולדת שלו. וזה היה, וואי, זה שבר אותי, שהוא לא יוצא הראשון. וטוב, שלחנו לשם עוגות וברכות, ומישהו שהכין עוגה. כן. אז זה המפקד שהוא היה. וחבל. חבל לנו, חבל לעם ישראל, חבל לא שנגמרו חייו כך.
אני הייתי שמחה לשמוע, סיפרת על זה שהוא היה ילד נורא סקרן, וכזה תמיד רצה לדעת ולחקור, אבל איזה נער הוא היה? הוא היה יוצא הרבה עם חברים, הוא היה לומד יותר, הוא היה...
אז זהו, אז הוא היה יותר לומד, כי בעצם הנער, נער זה בעצם לאיזה גילאים, מגיל 13 כזה עד... אז בדיוק בגיל 13 עברנו לנעורים. זאת אומרת, את הבר מצווה חגגנו לו בחצי בנעורים, חצי בדבריה, כזה. אז אפשר אולי להגיד שזה היה לא תקופה לא סימפטית, בתור, לא פשוטה.
בטוח.
גם המעבר, תראי, מדבריה, הוא למד ברופין, אז מדבריה לעמק חפר, ויש איזשהו שינוי, יש איזשהו פער בתרבות, בסגנון, בחיים. אז בתור נער, אפשר להגיד שזה לא היה לו כיף בהתחלה. אבל זה לקח זמן, והוא פשוט שילם סוג של מחיר של איזה שנה, שנתיים, שהוא היה צריך... לא יודעת כמה חברים היו עם בכלל, ואחר כך לאט לאט ואז בעצם הוא השקיע המון בלימודים. הוא השקיע המון בלימודים, והוא חווה את התוצאות האלה של ה... הוא גם שיחק המון במשחקי מחשב, וככה גם הוא למד אנגלית. דרך המשחקי רשת האלה, שאתה בעצם מדבר עם כל האנשים בכל העולם. אני יכולה לספר גם אני יכולה לספר גם שהוא היה רואה פעם בתקופה הזאת הוא ראה איזושהי סדרה מצוירת שהיא הייתה ביפנית מתורגמת לאנגלית. לא ראיתי את זה אף פעם איתו, אבל סתם את רואה שהוא רואה את זה,
כן,
מגניב. ואז יום אחד אני נכנס לחדר, אני רואה אותו יושב ומשנן אותיות כאלה, קוביות. אני אומרת לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, הכל בסדר, כאילו, מנפנף אותי. אני אומרת לו, לא יודע, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני לומד יפנית.
וואי.
אומרת לו, מה? קשור עכשיו. אז הוא הסביר שהסדרה של הסדרה המצוירת הזאת של היפנים, כבר לא מתורגמת לאנגלית, כי נגמר התרגום, אז עכשיו זה ביפנית, אז הוא צריך ללמוד את זה. כדי שיוכל להמשיך לראות.
וואו. וואו.
זהו, אז... נראה, כשהגרנו בדבריה, אז הוא ניגן בחליל צד. בכיתה ג' אמרתי לו, הוא בא מהבית ספר ואמר שהוא רוצה ללמוד לנגן. אוקיי, בוא ניסע לקונסרבטוריום ונחשוף אותך לכלי הנגינה ותבחר. אז עשינו את זה, עלינו לקונסרבטוריום וחשפנו אותו לכלי הנגינה. והבעל המקום אומר לי, תקשיבי, הוא בסוף יבחר טופים. כל הילדים בגיל הזה בוחרים טופים. אמרתי לו, בבקשה, אז בוא נראה לו, תראה לו. תראה לו את כל הכלים, ושהוא יחליט. וכשסיים להראות לו את כל הכלים, הוא אמר לו, אני רוצה לנגן בחליל צד. אז הוא הסתכל עליי, כאילו, מי זה הילד הזה? אז הוא באמת ניגן, וגם ניגן בתזמורת הייצוגית, וקונצרטים, ובכל קונצרט כולם מנגנים, את יודעת, באך, בטובן, כזה, דברים כאילו יצירות שמהם לומדים לנגן, ולניר תמיד היה מנגן גם שיר בעברית. שיר שהוא מקדיש לאמא שלו. בכל קונצרט. כן. אז, וכשבאנו לנעורים, אז הוא כבר לא רצה לנגן על החליל צד, ואז הוא למד גיטרה בעצמו, נסע פה למקום, למד קצת גיטרה עם עצמו, וכאילו המוזיקה גם הייתה חלק ממנו. זהו, זה בתור נער שהוא היה. אני חושבת שזה מדהים, כי לפני כמה זמן עשינו... שיחה על ניר ברופין, וככה עלו חברים מהתיכון וסיפרו, וסיפרו על המשבר הזה של המעבר, ושזה היה קשה, ושהם היו אחר כך כמובן הם הפכו להיות חברים, קבוצת חברים גדולה, אז הם סיפרו שהם היו סוג של חנונים, אבל אל תתעלמו מהחנונים, הוא אמר החבר של ניר טט. אנחנו, אז מה אם היינו קצת חכמים? אנחנו...
בנו הרבה מעבר לזה.
כן, אנחנו מעבר. ואז עלה חבר מהאוניברסיטה, ניסן, והוא אומר, תקשיב, אני לא מבין על מה אתם מדברים. ניר היה מלך הכיתה.
וואו.
הוא היה מלך הכיתה של הפקולטה להנדסה. של שנה א', של שנה ב', ובשנה ב' של שנה א', בשנה ב' של שנה ג', ובשנה ג'. ואני לא מבין על מה אתם מדברים. ואז על האור, הסמך ממפה, ואמר, תקשיבו, אין לי שמץ של מושג, כאילו, על מה אתם מדברים, אבל אני קיבלתי אותו מוצר מוגמר, ואם לא הייתי נשוי, כנראה הייתי מציע לניר נשויים. אז התהליך הוא תהליך שהוא חווה, ובתור נער, החוויות לפי דעתי היו פחות כיפיות. אבל מתמודדים, הוא התמודד עם זה, התמודד עם זה יפה, השתדלנו לעזור גם בזה.
זה בנה אותו.
כן, אפשר להגיד שזה בנה אותו עד כמה שאפשר.
כן. מה, היה איזה משפט שניר כזה תמיד הלך לפניו, כזה ליווה אותו, שהיה מאמין בו?
אז יש כמה דברים שגם השתפשנו בהם בסטיקר שהכנו לו. אז יש את המשפט בזכות האמונה באדם. אז כשהוא היה מגיע, הוא יצא לטיול הגדול, והוא היה מספר לי, אם את יודעת, בכל מדינה שאני עובר ממדינה למדינה, אני משאיר באיזשהו מקום את המשפט בזכות האמונה באדם. הוא אומר, מתי יגיע היום שלא יהיו גבולות בין המדינות ויהיה אפשר לעבור, וזה כולם כאילו... למה כל הגבולות האלה, כאילו, שצריך לעבור באישורים? מכל מיני סיבות כנראה ש... וזה היה לו סוג של משאלה. וגם בשביעי לאוקטובר, הסיפור של הילדה הזאת שצועקת, הילדה שצעקה ברכב ליד המשטרה בסדרות,
כן.
אתם של ישראל... אז ככה הוא אמר, מסיפורים ששמעתי, הוא בא לחיילים, אמר להם, בואו נעשה חולצות, אני של ישראל, של ישראל. אז לא, הם לא זרמו, אז אנחנו עשינו לו את זה בסטיקר.
וואו,
בסטיקר אני שלו של זה, ישראל. אני של ישראל. וכמעט כל מי שמדבר על ניר, אומר שניר היה כאילו כזה הכל. כשאני מתכוונת להכל, כאילו היה... ימני, שמאלני, חילוני, דתי, הוא כאילו, ועוד אפשר לקחת כמה דוגמאות, נתתי את הדוגמאות האלה כי הן הכי ברורות, אז כאילו הוא היה הכל, לא מגדירים את ניר, זה המונח, לא מגדירים את ניר, הוא היה בו את הכל.
טוב, אנחנו לקראת סיום, אבל יש כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, וחשוב לי להזכיר. אז לאחרונה, אני הייתי איתך ועם אופר, כשהצטלמה הכתבה. ולי אישית אני אספר שזה היה יום נורא מטלטל, כי זה היה גם פעם ראשונה שראיתי אותך. כזה נורא, נורא היה לי קשה, ואחר כך שלחת לי את ההודעה, וזה נורא, 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 נורא שימח אותי. הרגשתי באמת כאילו, אמרתי, וואו, איזה כיף לי. הרגשתי באמת שזאת זכות, והגעתי עם שתי טלפונים מצוידת, לצלם את הכל, את כל המאחורי הקלעים. ואני זוכרת שממש תוך כדי שצילמו את הכתבה, וסיפרתם על ניר, כאילו... זה היה פעם הראשונה ששמעתי מכם, כאילו, אחרי המקרה, שממש זכיתי להכיר אותו דרך הסיפורים שלכם ודרך העיניים שלכם. ואני זוכרת שאופר לא מדבר הרבה, הוא לא דיבר הרבה בכתבה.
אבל... באופן עקרוני הוא לא מדבר
נכון,
הרבה.
נכון, נכון. האמת שכן.
קצת כמו ניר, או ניר כמו, תבחרי.
אבל היה לו כמה משפטים שהוא אמר, ו... נכנסו לי כמו חץ באמת ללב, וכל סיפור שלך שסיפרת, והחיוך והעיניים שרואים כאילו, רואים דרכם אותה, אותו כאילו, זה היה לי, היה לי שם חוויה נורא 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 מטלטלת, והרגשתי שזה ממש זכות בשבילי להיות שם.
אני ממש דאגתי לך. אני קשרתי לאמריקה, אמרתי לה, אחרי הכתבה, לי זאת הייתה הצפה אחרי הכתבה, ואני ככה אמרתי לאמריקה, תקשיבי, נראה לי שעשיתי טעות, שביקשתי מבקול, כי נראה שהיא תבוא לצלם, כי זה לא היה פשוט. הכתבה לא הייתה פשוט, התכנים, הרגשות שלנו שצפו שם, הבכי של אופר, הכל ביחד, זה היה נורא קשה, ובאמת נחשפנו כאילו רק באותו יום לכל הסיפור, כן. כי אנחנו עוד... נורא טריים בכל הסיפור הזה, אז אמרתי, את חייבת לדבר איתה, ולהגיד לה שאני רוצה לדבר איתה, אני רוצה לחבק אותה, להגיד לה תודה. אני יודעת שזה לא פשוט, כי גם, כאילו, זה לא פשוט, זה סיפור לא פשוט. ואני כל כך לא רוצה שאף אחד ייפגע.
ממש.
אז...
לא. בכלל לא. אני בשבילי, זאת הייתה זכות, ובאמת הרגשתי... הכי ברת מזל בעולם שבחר דווקא אותי באמת, וזה כל כך ריגש אותי וכל כך שמחתי להיות שם ולשמוע ולהכיר אותו דרככם. ממש אל תצטערי על זה, בכלל בכלל לא.
אז אני שמחה שזה, אני כאילו, אני מודדת שזה לא השפיע עליך, כי הסיפור והמקרה הוא מאוד קשה ומאוד עצוב. אנחנו באמת מתמודדים איתו יום יום. אני פשוט לא רוצה להמיס על אף אחד, זה נורא חשוב לי לא להמיס על אף אחד, אני משתדלת כל הזמן. ולאט לאט ללמוד לחיות בצד הכאב הזה.
יומי. רוצה להודות לך, מיכל. תודה רבה רבה רבה, זה לא מובן מאליו לי בכלל ובכלל. תודה על השיתופים, תודה על הכל. את אמא לביאה ואישה מלכה. ואני אאחל לך ולאופר ולכל המשפחה שלכם, שיהיה לכם רק טוב, שתשמעו רק בשורות טובות. אמן. וניר מלווה אתכם תמיד, אני יודעת ובטוחה, ואני אוהבת אותך מאוד מאוד.
תודה. אני רוצה עוד להגיד תודה לנאורים. זה חשוב לי ממש, זה פה, זה נאורים פה, וזה הבית של נאורים, ואני חייבת להגיד שאנחנו... מאוד עטופים, לא רק מנעורים, גם מחברים, גם ממשפחה, גם מאנשים קרובים, גם מהלוויות שהן חברות קרובות שלי, הספקתם להכיר. וחשוב לי להגיד שנעורים זה נתנו לי להרגיש ארץ ישראל במהותה, בתקופה הכל כך, כל כך חשוכה הזאת של החיים שלנו. החיבוק הזה הוא לא מובן מאליו. הביחד הזה הוא אינו מובן מאליו בכלל. וזה, אני חייבת להגיד שזה מאוד עוזר לנו. וההבנה הזאת, ההתחשבות, החיבוק, הדאגה, והיו פה הרבה דברים גם מעבר, לא, אין צורך אולי להרחיב על כל הדברים, אבל חשוב לי ממש ממש להגיד תודה לנאורים על ה... על כל המעטפת, ואני מקווה שאנחנו נזכה יום אחד להחזיר לכפר על כל מה שהם עשו עבורנו, ואני מעדיפה להחזיר להם בשמחות. וזהו.
תודה רבה.
תודה לכם. תודה בכל, זה רגש אותי להיות מולך ולספר. זהו, ו...
עלה למעלה, עלה עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה
רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה נעורים.